לפני 400 שנה חי באירופה יהודי בשם רבי נתן נטע שפירא. הוא היה אחד מגדולי המקובלים בדורו. כבר בגיל 31 הוא מונה להיות ראש ישיבה בעיר קרקוב. הוא לא לקח כסף על תפקידו. חמיו היה אדם מאוד עשיר שפרנס אותו ובנה לו שם על הגבעה מקווה ובית מדרש שהיה שם שוקד על התורה כל היום וכל הלילה. לכמה שנים הייתי במסע בפולין וביקרנו שם בקרקוב, ובבית הקברות שם יש את מצבתו, כתוב עליה ככה: פה נטמן איש אלוקי קדוש מן הקדמונים, מגלה עמוקות ורזי מטמונים, הוא שאומרים עליו שדיבר איתו אליהו פנים אל פנים. יש סיפורים שהיהודי הזה זכה לגילוי אליהו, חשף לו כל מיני יסודות עמוקים. הוא כתב 15 ספרים, שאחד מהם זה ספר בשם מגלה עמוקות, ספר שבנוי על פסוק אחד, פסוק שבו משה מתפלל להשם, ברנה וראה את הארץ הטובה, הר הטוב הזה והלבנון, שמשה מבקש להיכנס רק לראות את הארץ. בספר מגלה עמוקות, תקשיבו טוב, יש 252 ריש נון בית פירושים על הפסוק הזה, על פסוק אחד, מביא 252 דרשות, ואם נראה לכם שזה הרבה, אז זה לא נגמר בכך. הוא כתב על האלף זעירה של ויקרא. שימו לב שבספר ויקרא, המילה הראשונה, יש שם אלף קטנה, נכון? למה? מה זה בא לומר? הוא כתב אלף דרשות על האלף זעירה של ויקרא, לא כולם השתמרו בידינו, אבל היה אדם עם עומק עצום ורוחב דעת. רבי נתן נטע שפירא, חי לפני 400 שנה, היה מגדולי המקובלים בדורו. ואני רוצה להביא רמז אחד ממנו. אנחנו עכשיו בחודש אלול, אז כידוע יש הרבה ראשי תיבות לאלול, נכון? מה המפורסם ביותר? אני לדודי ודודי לי, ויש איש לרעהו ומתנות לאביונים, ועוד ועוד. הרב אייל ורד מפתח תקווה הוציא ספר נחמד, קוראים לו רמזי אלול. הוא עשה שם לכל יום של חודש אלול ראשי תיבות אחרים של אלול, וכל אחד עושה דרשות יפות. אבל הנה עוד ראשי תיבות שלא כתובים שם בספר, אבל מי שאמר אותם זה הבעל המגלה עמוקות. והוא אומר כך: אלול זה ראשי תיבות, ארון לוחות ושברי לוחות. יש אלול, ארון לוחות ושברי לוחות. מה הכוונה? זכרנו לא מזמן, לפני שבועיים, פרשת עקב, שאחרי שנשברו הלוחות הראשונים, משה מצטווה לעשות לוחות שניים ולהכין ארון ולהכניס בתוכו את מה? את הלוחות. אבל איזה לוחות? גם וגם, נכון? גם הלוחות השלמים וגם הלוחות השבורים. איך כתוב בפסוק? ויכתוב את הלוחות, על הלוחות הדברים אשר היו על הלוחות הראשונים אשר שיברת ושמתם בארון. ורזל דרשו לשים בארון לא רק את הלוחות השלמים השניים, אלא גם את הלוחות הראשונים השבורים. וזה דבר תמוע. למה לשמור את הלוחות השבורים? הרי אם בבית, למשל, התקלקל הטוסטר, מה עושים איתו? שמים בפח והולכים למחסני חשמל וקונים ב-49.90 טוסטר חדש. אין סיבה לשמור את הטוסטר הישן. אז זה בית קברות לטוסטרים. למה? אגרטל, יקר ערך, עתיק יומין, הילדים שיחקו כדורגל בסלון. קורית לכם בבית? מה רק אצלנו? ונשבר אגרטל. טוב, מה לעשות? מבאס. אבל עכשיו כל הרסיסים, מה תעשה? אתה מטטה את זה, אוסף... דואג שלא יישאר איזה רסיס שילד ידרוך עליו ויהיה פה סיסו ושמחו, ושם את זה בפח. יש איזה סיבה לשמור את הרסיסים של האגרטל השבור? מה נעשה עם הדבר הזה? רק בחופות מישהו הכניס לכל מיני רווקות איזה רעיון של לשמור את הרסיסים זה סגולה להתחתן, והחלה זה סגולה להתחתן, והיין זה... עם סגולה. כן, סגולות סגולות. אבל באמת אין בזה מקור אמיתי. קוז, אפשר לשים אותה בפח. מה פתאום? לקחת את הלוחות השבורים ולשמור אותם בארון הברית בקודש הקודשים, בפרט שהלוחות האלה הם תזכורת למה? לחטא העגל. הרי למה נשברו הלוחות? אבל לכאורה אנחנו לא רוצים להזכיר את חטא העגל, הרי בראש השנה אנחנו תוקעים בשופר. ממה רוצים שופר? צריך קרן של איל. מה קורה אם אין איל בסביבה? אז אפשר לקחת קרן של חיה אחרת. אבל איזה חיה לא לוקחים, אתם יודעים? פרה. למה פרה? היא קרובת משפחה של העגל, הפרה, מזכיר עגל. אנחנו לא רוצים להזכיר חטא העגל, נכון? הכהן הגדול, ביום הכיפורים, הוא נכנס לקודש הקודשים עם בגדי לבן, ולא עם בגדי זהב, שהוא הולך תמיד. נכון? הוא כל הזמן מחליף, פושט, מחליף, פושט, אבל למה לא ייכנס עם בגדי זהב? מה רבה זהב? זהב יפה. הזהב זה מזכיר את חטא העגל. אין קטגור נעשה סנגור. אז תראו מה נהיה. אמר לו כהן הגדול, תחליף בגדים מסכן ככה חמש פעמים, לא להיכנס עם בגדי זהב, כי זהב זה מזכיר את חטא העגל. רק מה, הוא נכנס לקודש הקודשים, מה נמצא שם כל הזמן לתוך ארון הברית? הלוחות השמורים, שזה גם מזכיר את חטא העגל. אז מה עשינו? אני רוצה לתת כמה תשובות על השאלה הזו. מה פתאום יש לנו בקודש הקודשים את שברי הלוחות, והכל סופו של דבר מתכוון לחודש אלול. תזכרו את הרמז, ארון, לוחות ושברי לוחות. התשובה הראשונה אומרת ככה, נכון, אנחנו מעדיפים לא לזכור את חטא העגל. אם היה אפשר לעשות על זה דילית, למחוק מתוך סל המחזור, למחוק את זה, כלום, שלא יישאר זכר. אבל יש עניין שבן אדם כן יזכור את הנפילות שלו. דוד המלך אומר בספר תהילים, כי פשעי אני אדע וחטאתי נגדי תמיד. למה זה חשוב? למה זה חשוב שאדם יזכור גם את החטאים שלו? הוא כבר עשה על זה תשובה. די. וידוי, תחרט, קבל העתיד. למה חשוב שהוא עדיין יזכור את זה? מה אתם אומרים? שלא יחזור. כלומר, אם זה קרה פעם אחת, יש חשש מסוים שיחזור פעם שנייה. יש לי חבר שהיה לא עלינו ולא עליכם חולה בסרטן, וברוך השם החלים, אבל הוא כל הזמן עכשיו במעקבים, וכל הזמן צריך לעשות קולונוסקופיה, וצריך לעשות MRI ו-CT וכו'. למה? כי אם היה פעם אחת, לך תדע. אולי נשאר איזה גורה שתתפרד שם, אולי יש לגוף נטייה לפתח את הדבר הזה. אז צריך כל הזמן להיות בתשומת לב לעניין. אז נכון שבן אדם צריך להיזהר לא להתבוסס במה שהיה. כלומר, יש כאלה עשו עבירה, עכשיו הם עד סוף החיים תקועים בזה. לא מצליחים להשתחרר מזה. זה מה שנקרא עבריין. עבריין זה אחד שתקוע בעבר. יהודי צריך להתקדם. ועשינו תשובה, אנחנו מאמינים שתשובה היא מחפרת, היא מנקה, אדרבה. בעלי תשובה גדולים מצדיקים גמורים. יחד עם זאת, זה טוב שאדם ידע, נפלתי, אז יש פה איזה סיכון מסוים שזה יקרה לי עוד פעם. תראו למשל, בשש זכירות. אחרי תפילת שחרית, אז רבים נהגו להגיד שישה דברים שכתוב בתורה שצריך לזכור אותם. איזה דברים? אז יש שם למשל, זה זכות יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. יציאת מצרים. צריך לזכור את מעמד הר סיני. צריך לזכור את יום השבת לקדשו. טוב, זה זכירות טובות וחיוביות. אבל יש שם גם עוד זכירה, זכור את אשר הקצבת את השם אלוקיך במדבר. גם את זה צריך לזכור. כמה היינו נודניקים. כמה היינו מעצבנים. כמה היינו קטנונים. למה? כי בן אדם צריך לדעת. אמנם יש בתוכי, בחסידות יש נפש אלוקית, אבל יש גם בתוך האדם נפש בהמית. וכמה שאני גדול, אני גם עלול לפעמים להתנהג בקטנות. ולכן, ופה אני חותם, זאת התשובה הראשונה, חשוב לשמור בקודש הקודשים לא רק את הלוחות השלמים, אלא גם את הלוחות השבורים, כסוג של מזכרת. שנזכור, נפלנו. קמנו מזה, אבל הייתה נפילה וצריך שאלה נגד עינינו, שלא יקרה שוב. תשובה שנייה, אם הדגשנו בתשובה הראשונה את הנפילה, אז יש בזה שיש את הלוחות השבורים, ולצידם את הלוחות השלמים, יש פה עוד מסר בשבילנו. נפלנו, זה נכון, אבל גם מי שנפל יכול לקום. וזה הדבר חשוב, שהאדם הראשון למד אותו קצת באיחור. כאשר האדם הראשון חוטא, ואוכל מעץ הדעת, הקדוש ברוך הוא בא ואומר לו, מה נסגר? למה? מה אמרתי? עץ אחד לא לאכול? אתה אכלת? מה אדם הראשון עושה? האם הוא אומר, מצטער, אני עושה תשובה, אני מקבל עליי, אני אתחרט? לא, מה הוא אומר?
האישה.
היא נתנה לי. וכשהקדוש ברוך הוא בא לאישה ואומר, למה? מה היא אומרת? הוא! נכון, כל אחד מגלגל את האחריות הלאה. בסוף כולם חוטפים. בהמשך, הבן של אדם, קוראים לו קין, גם הוא חוטא. תשמעו, הוא היה הרוצח הגדול בהיסטוריה, הוא הרג רבע מהאנושות, שמתם לב? כן, הורג את אח שלו. 25% מהאנשים בעולם מתו בגללו. זה היום ונורא, אבל חז"ל אומרים שאדם הראשון פגש את קין, אני מכיר ככה מתוך המדרש, אמר לו, מה נעשה בדינך? אמר לו, עשיתי תשובה ונתפשרתי עם קוני. התחיל אדם הראשון מטפח על פניו, אמר, קח לי כוחה של תשובה ואני לא הייתי יודע. אדם הראשון לא ידע, הוא לא חשב על זה. הוא האשים, הוא לא לקח אחריות. וכשהוא קולט שקין עשה תשובה, ולכן הוא קל עונשו, הוא אמר, וואי, אז גם אני יכולתי לעשות את זה. תחשבו, יכול להיות שהיינו עד עכשיו בגן עדן? לא שרע פה, המזגן חבל על הזמן. אבל, והכיבוד בכלל. ועדיין, ואדם ראשון לא עשה תשובה. ונפלנו ונפל העולם איתו. הסיפור של הלוחות השבורים, לצד הלוחות השלמים בא להגיד לנו, גם כשנשברים, גם כשנופלים, אפשר לתקן, אפשר לעשות תשובה, אפשר לקום. רואים בזה למשל את ההבדל בין שני מלכי ישראל. שאול חטא בזה שהוא לא קילה את עמלק. שמואל שלח אותו, אמר לו, מאיש ועד אישה, מעולל ועד יונק, מישור ועד זה. מה בסוף? הוא חס, הוא חומל, הוא משאיר את הגג, הוא משאיר... שמואל בא ואומר לו, מה כל הצון? מה אומר שאול? כי חמל העם, וככה, וככה. שאול לא לוקח אחריות, סופו של דבר הוא מודח ממלכותו. לעומת זאת, אצל דוד המלך, כשבא אליו נתן, אחרי הסיפור של בת שבע, והוא מספר לו שם את כל הסיפור של כבשת הרש וכו', מה התגובה המיידית של דוד? חטאתי להשם. ונתן אומר לו, גם השם העביר עוונך וחטאתך תכופר. דוד המלך הקים עולה של תשובה. אז אנחנו אומרים, כן, הוא לימד את כולנו, דוד הפך להיות המודל של לקיחת אחריות, של תיקון. יהודה שאמר צדקה ממני, הוא היה יכול להתחמק מזה, אבל הוא לקח אחריות והוא עשה תשובה, והפך להיות, ויסור שבט מיהודה, המלכות של עם ישראל. אז זאת התשובה השנייה. למה חשוב לשמור את שברי הלוחות? לא רק כדי להזכיר לנו שאפשר ליפול, כמו שאמרנו בתשובה הראשונה, אלא גם להזכיר לנו שגם כשנופלים, וכולם נופלים, אפשר לקום. תשובה שלישית. מה עומד מאחורי הרעיון של שמירת שברי הלוחות? יש סיפור חסידי מאוד יפה על איזה צדיק אחד שעשה נדודים ממקום למקום. ברוך אתה אדוני מלך העולם שהכל יהיה מדברו. והוא מגיע לאיזה כפר קטן ומתארח בבית של איזה יהודי. היהודי היה אדם מאוד מאוד פשוט. ממש נראה לא יודע ספר, לא יודע תורה, ממש עושה את המינימום של המינימום של המינימום. אחרי חצות לילה, אותו צדיק קם לעשות תיקון חצות, והוא שומע מהחדר השני שגם אותו יהודי עושה שם רעשים. הוא תהה לעצמו, מה, יכול להיות שגם הוא עושה תיקון חצות? מה, הצדיק נסתר? מה? קיצור, הוא מסתכל מאחור המנעול, והוא רואה את אותו יהודי פותח את המגירה, ומוציא משם כזה פנקס שכתוב עליו רשימות. ומתחיל לדבר. ואותו יהודי אומר ככה, ריבונו של עולם, השנה הזאת עוד מעט מסתיימת, והאמת היא שלא הייתי כל כך טוב איתך. הנה פה כתבתי, כאן דיברתי לשון הרע, פה קצת לקחתי משהו שהוא לא שלי, כאן לא התפללתי, כאן ככה, כאן ככה, מה שרשום לו כל העוונות. והיה פנקס שמן. ואז הוא אומר, אבל האמת ריבונו של עולם, גם אתה לא היית כזה טוב איתי. הוא ניגש למגירה, מוציא עוד פנקס. וכתוב שם, פה הייתה לי שריפה באסם, כל התבוע הלכה. פה אשתי הייתה חולה ככה. פה הפרה שלי נשברה לה הרגל. ויהודי אומר, תראה, אז אני לא הייתי בסדר, אבל גם אתה לא היית בסדר. אבל עכשיו, ריבונו של עולם, שנה חדשה. מה אתה אומר, נפתח דף חדש. אתה תסלח לי על מה שאני עשיתי לך, אני אסלח לך על מה שאתה עשית לי, ועכשיו אנחנו ביחד שוב. מה אתה אומר? כן, לא נשמעה תשובה בכלל להעביר, אבל אמר, או, שכוייך. לקח את שני הפנקסים, ניגש איתם אל האח הבוערת, ואופ, זרק בפנים, הכל נשרף, ואז הוא מוזג איזה כוסית ואומר, בונו של עולם, לחיים, שנה טובה. זה סיפור. מה דעתכם על הסיפור הזה? מה אתם חושבים על היהודי? תמים? חוצפן? זה לא, מרגיש קצת מוזר הדבר הזה. אבל תראו, אני חושב שיש פה נקודה אמיתית, והיא, זה נכון, שאנחנו לא היינו מושלמים בשנה הקודמת, ואנשים יש להם גם נפילות. אבל יחד עם זאת צריך לקחת בחשבון עוד דבר, שבחיים יש גם דברים קשים שמכבידים על האדם, מקשים עליו, מפילים אותו. אנחנו אומרים, פעמים הנוראים בתפילת ונתנה תוקף, אמת כי אתה הוא יוצרם, ואתה יודע יצרם. כלומר, הקדוש ברוך הוא זה שברא אותנו, וכמו שהוא יודע מי אנחנו וכוחות שלנו, הוא גם יודע את החולשות שלנו, ואת הקשיים שלנו, ואת הצרות שבאו עלינו, והקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון גם את הדבר הזה. תראו, שופט בשר ודם, בא אליו מישהו, קשה לבן אדם לשקלל את כל הנסיבות, ומה באמת עבר על הבן אדם, ומתוך מה הוא עשה וכו'. האדם יראה לעיניים. אבל הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון גם את הלוחות השבורים. ופה אני מתכוון ללוחות השבורים שמבטאים את הקשיים, את הניסיונות, את הצרות שבאו עלינו, ובגללם לא כל כך הצלחנו. זה גם חלק מהחשבון. לא רק את הדברים הקלים והטובים, אלא גם את השברים שהיה לנו, וזה בחשבון של הקדוש ברוך הוא. כתוב בגמרא, במסכת פסחים, שיש שלושה שהקדוש ברוך הוא מכריז עליהם בכל יום. כלומר, יש שלושה אנשים שבשמיים כל יום מתפעלים מהם. אחד מהם זה רווק אדר בקרח ואינו חוטא. כלומר, בחור צעיר רווק שגר בקרח, גר בעיר, ובעיר אתם יודעים יש ניסיונות. ויש פיתויים, והוא בכל זאת, הבחור הזה, שהוא לא נשוי, הוא עדיין מתמודד בענייני צניעות, בשמיים הקדוש ברוך הוא מתפעל ממנו. תראו, המשפט הזה הכתוב בגמרא, לפני יותר מאלף שנה בפומבדיטה, בסורה. אני חושב לעצמי, תגידו לי אתם, יש מה להשוות בין בחור צעיר שהיה אז בפומבדיטה בבבל, לבחור צעיר היום בן 15, עם כל הסמארטפונים והאינסטגרם, והטיק טוק ושר מרין בישין, מה יש להשוות בכלל את ההתמודדויות, את הניסיונות, את החשיפה? כמה הקדוש ברוך הוא מתפעל היום מכל צעיר וצעירה הדתיים, שנמצאים כל כך הרבה פיתויים וניסיונות ומתמודדים, נופלים לפעמים, אבל עושים ככל יכולתם, והקדוש ברוך הוא לוקח את זה בחשבון ומתפעל מזה. הרי הקדוש אמר, תקשיבו למשפט, הוא אומר, דבר קטן שיהודי פשוט עושה היום, זה שקול כמו דברים גדולים שעשו תנאים והמוראים בדורות קדמונים. למה? הוא אמר, כי היום יש כזאת התגברות של הסיטרא אחרא, ויש היום כאלה ניסיונות, שאפילו דבר קטן שאדם פשוט עושה, זה כמו דברים שעשו תנאים והמוראים. הרי הקדוש אמר את זה לפני 500 שנה בצפת. תגידו, מה הוא היה אומר היום? מדינת ישראל. שמצד אחד יש לנו רווחה כלכלית ונוחות, מצד שני יש שם ניסיונות מאוד קשים, ויש שם דעות משובשות, ופיתויים עצומים, והכל כל כך זמין. כן, אז זה גם מובן של השברי הלוחות, הקדוש ברוך הוא לוקח בחשבון. לא רק את הפנקס של הכישלונות שלנו, אלא גם את הפנקס של הנסיבות המקלות. לא פשוט להיות יהודי, זה דבק בהשם, עם כל המשיכות לכל הכיוונים, והניסיונות והצרות, וגם זה. בחשבון של הדין, שרק הקדוש ברוך הוא יודע לעשות. תשובה מספר 4, אתם איתי? סיפור יפהפה על יהודי אחד שגר בראש הגבעה. והיה לו מינה, כל בוקר הוא היה יורד אל הנהר שהיה מתחת, והיה לו כזה מוט עם שני דליים, והיה שואב מים שיהיה לבשל, שיהיה לשטוף את הבית, שיהיה להתרחץ, זה היה המים שלהם. והוא יורד עם שני הדליים, רק מה? אחד הדליים היה סדוק. ואז, כשהוא היה עולה איתו עם המים, כל הדרך, טיפ, 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 היה זולג מים. כשהוא מגיע לבית, היה רואה נשאר בערך חצי כמות. אז יום אחד כשהוא יורד, כך אומר הסיפור, הוא שומע את הדליים משוחחים ביניהם. ודלי אחד אומר, איזה חיים טובים, איזה עבודה אנחנו נותנים, מביאים מים, מפרנסים את המשפחה, כל הכבוד לנו. הדלי השני, הסדוק, אומר לו, אתה קל לך לדבר, אתה דלי שלם, אבל מה אני אגיד? אני שבר כלי, ממני המים נוזלים, כשמגיעים למעלה, כבר חצי לא נשאר. אני מעטם בי, אני לא דלי בכלל, כלום, שבר. אני שמע את השיחה. וכשהם עלו בחזרה, אז הוא אמר, תראו, לפניכם, מה רואים על השביל? השביל היה שצד אחד היה כדרכו, הצד השני הייתה שם פריחה יפהפייה לכל אורך הדרך. בצד של הדלי הסדוק. והוא אומר לו, תראה, אני לוקח בחשבון שאתה סדוק והמים זולגים. ולכן שתלתי שם פרחים. והמים האלה שזלגו ממך כל יום היו משקיעים אותם. והפרחים האלה הייתי מביא אחרי זה לאשתי לשמח אותה ולילדים שלי והייתי מקשט את הבית והייתי עושה להם טוב על הלב. כל זה מהמים האלה שזלגו ממך. טוב, הסיפור הזה זה סיפור עמוק. סיפור שבא להגיד שבעולם של הקדוש ברוך הוא יש לא רק דליים שלמים. יש גם דליים שבורים, סדוקים. מה זה אומר דלי סדוק? מה זה אומר אדם סדוק? זה אומר אדם שמרגיש חסר. זה יכול להיות רווק שמת להתחתן, וזה לא קורה. כן, או רווקה שהיא עוד יותר בלחץ. זאת אומרת, מה החיים שלי שווים? אני כבר 10 שנים ככה, ולא מתחתנת, ומה יהיה איתי? מה הטעם? ואם אני לא אמצא, ומה יהיה? וסתם השנים שלי מתבזבזות. או אדם שיש לו עלינו איזה בעיה רפואית שלא עוברת. או איזשהו מום, או איזשהו חיסרון, יתמות. ובן אדם, זולגים ממנו מים, יורדים ממנו הרבה דמעות. וצריך לדעת, שגם אם נראה לנו שהכלי הראוי זה הכלי השלם, דווקא מהדלי הסדוק, מהכלי השבור, הדמעות האלה שזולגות, התפילות האלה שיוצאות ממנו, תראו, התפילות הכי חזקות, הן יוצאות לאו דווקא במצבים שהכל טוב והכל רגוע, אלא דווקא ברגעים שהלב שבור, שיש כאב, שיש קושי. מי יודע איזה תיקונים רוחניים, איזה דברים מדהימים נוצרים, דווקא בזכות הקושי הזה של כל מיני דליים סדוקים, כל מיני שברי לוחות. ויש בקודש הקודשים לא רק לוחות שלמים, גם לוחות שבורים וגם הם בקודש הקודשים. היה יהודי ששלחו אותו לסיביר בזמן השלטון הקומוניסטי. וזה היה גיהנום, זה היה נורא להיות שם. ואיכשהו הוא שרד את השנים ובסוף זכה לעלות לארץ. הוא אמר, אם מישהו היה עכשיו מציע לי $1,000,000 בשביל לחזור לשם, אפילו לשבוע, לא הייתי מסכים. אבל הוסיף ואמר, אם מישהו נותן לי $1,000,000 בשביל שאני אבטר על ההשגות הרוחניות שהיה לי שם, אז גם זה לא הייתי מבטר. כי כמה שהיה שם קשה ונורא, מי יודע איזה תיקונים ואיזה השגות ואיזה עבודה נפשית, דווקא ברגעים הסדוקים והשבורים והרגעים האלה של הכאב. המשנה במסכת אבות אומרת, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. הוא אומר, זה עצה שבן אדם לא יגיד, רק אחרי שאני, כשאפנה אשנה, אני רק אגמור את התואר, הילדים יגדלו, הילדים יתחתנו, הילדים הזה, אני אגמור את הזה, אנחנו רק נעבור דירה, אני רק אסיים את העבודה, אני רק אסיים את הטירונות, רק... שמא לא תיפנה. אז מה הכוונה שמא לא תיפנה? שמא, אתה לא תהיה... פנוי אחרי זה, ואחרי שיהיה ככה, אז כבר יהיה את המשימה הזאת, ואחרי זה יהיה את זה. זה אף פעם לא יקרה הדבר הזה. אבל יש פירוש אחר, שאומר, אל תאמר לי כשאפנה אשנה, שמא לא תיפנה. כלומר, אל תגיד שכשאני הפנוי, אז אני אשנה, שמא לא תיפנה. כלומר, שמא, מה שהקדוש ברוך הוא רוצה ממך, זה דווקא כשאתה לא פנוי, דווקא כשקשה, דווקא כשבלחץ, את זה הוא רוצה. את התפילות האלה, את לימוד התורה הזה, אפילו שהוא נראה לנו יותר מצ'וקמק, יותר חלש, הדלי השבור, הלוחות השבורים, דווקא זה שווה הרבה יותר, אולי זה מה שהקדוש ברוך הוא רוצה. כי אם הקדוש ברוך הוא רוצה תפילות שלמות, יש לו מלאכים מיליארדים. אצלם הכל סטרילי, הם לא עייפים, הם לא רעבים, לא חם להם, הכל עושים בדיוק בדיוק. אבל תשמעו, הקדוש ברוך הוא, תראו מה זה, לא יסתפק במלאכים. הוא בחר לברוא אנשים כמונו, אנשים שקשה להם, שיש להם יצר הרע, ושהם נופלים לפעמים, ושהם רעבים, ושהם עייפים. ומהם הוא רוצה את התורה הזאת, ואת התפילה הזאת, את מה שזולג מהלוחות השבורים, וזה יקר בעיניו. אם הייתי שואל אתכם, מי האיש בתנך שסבל הכי הרבה? שהיה מזקן גדול, מה הייתם אומרים? טוב, אז יש קופץ לנו בראש ספר איוב, שבאמת חוטף מכות אחת אחרי השנייה, אבל אני רוצה להציע תשובה אחרת. דוד המלך. תראו, לא כולם יודעים מה שהאיש הזה עבר בימי חייו, אבל שרשרת ארוכה של איסורים ורדיפות וצרות. האם למשל ידעתם שבמשך עשרות שנים דוד המלך היה נחשב בעיני בני משפחתו הקרובה כממזר? לא נכנס לפרטים, זה עניין לשיעור שלם, אבל היה שם איזשהו בלגן שגרם לחשד שווא. אבל רואים את זה למשל, שכאשר שמואל מגיע ואומר לישי, באתי למשוח אחד מבניך למלך. ישי ישר רץ, הוא כותב בקבוצה וואטסאפ של המשפחה, בוא, מהר עכשיו, כל הבנים. מגיעים שבעה בנים. שמואל עובר אחד-אחד עם פח השמן, ו... שום דבר, לא עובד. שמואל אומר לישי, תגיד, יש לך עוד בן? פתאום אישה אומר, וואלה, יש עוד אחד, דוד עם הצון, מביאים את דוד ומושך אותו למלך. שאלה, מה? עכשיו אתה נזכרת, אתה לא יודעת שיש לך שמונה בנים, איך יכול להיות דבר כזה? והתשובה היא, חזל, דברים על העניין, שישי לא חשב שדוד הבן שלו, הוא חשב שהוא ממזר, שזה היה מאמא, אשתו של ישי, אבל מגבר אחר, סיפור. שוב, דבר בפעם אחרת, וכן, הוא לא היה בקבוצה של וואטסאפ של המשפחה, הוציאו אותו, היה קבוצה כדור בלי דוד. בסוף התבייש שלא, והכל טעות וכולי, אבל איזה חיים זה לגדול כשכל האחים שלך מנדים אותך. מוזר, הייתי לאחי, נוכרי, לבני מי, צטט בערך, אבל זה לא נגמר בזה. דוד שסובל מהרדיפות של שאול שרוצה להרוג אותו, שלוקח ממנו את מיכל, אשתו. גם בהמשך כשהוא עולה לשלטון, הבן שלו מנסה להרוג אותו, והוא בורח מירושלים וכל מה שקורה שם עם הילדים. חז"ל מצביעים על עוד דבר, על זה שבני משפחתו של דוד, הוריו וחיו נרצחו על ידי מלך מואב. זה היה תוך כדי הבריחה משאול, והוא השאיר אותם אצל מלך מואב והם לא חוזרים. בקיצור, דוד המלך עבר בחיים שלו הרבה מאוד סבל ואיסורים ורדיפות וצרות. תגידו, מה זה מוציא מאדם? אדם שחוטף מכות, שחוטף רדיפות, שחוטף השפלות, שחוטף פגיעות, מה זה עושה ממנו? אדם כזה יהפוך להיות אדם מר, אדם מתוסכל, אדם מיואש, אדם שאין לו אמון בבני אדם, אדם... דוד המלך הפך להיות אחד הדמויות המופלאות בהיסטוריה, וכל הצרות והאיסורים האלה הוציאו ממנו ספר אחד בתנך שכולנו מכירים ואוהבים, הלא הוא ספר תהילים. ותדעו שלא רק אנחנו, גם אצל גויים, לא יהודים, הספר הפופולרי ביותר בתנך, אצל אומות העולם, זה ספר תהילים. כמה נוצרים מתפללים אותו, הללויה, ועושים מזה שירים, ועושים מזה תפילות. מה הסוד ההצלחה של ספר תהילים? התשובה היא, דוד המלך היה, הוא לא היה לוחות שלמים, דוד המלך היה לוחות שבורים. וכל השברים האלה, וכל הסדקים, וכל מה שפגעו בו, וניסו לפגוע בו וכולי, תראו מה זה הוציא ממנו. מזמור לדוד, בבורחו מפני אבשלום בו, מזמור לדוד, בני שאול במערה, כל הצרות האלה, זה הוציא ממנו כאלה תפילות, שיהודים, לא משנה מה היה להם, תמיד היו יכולים למצוא את עצמם בספר תהילים. כי מי שכתב אותו, זה היה אדם שגם הוא לא יושב פה בארמון המלך עם הנבל וכוס יין, ועכשיו כותב לנו פה הדברים שהוא לא מבין בהם. דוד המלך היה שברי לוחות, ומתוך זה זלגו המים, זלגו הדמעות, זלגו התפילות, שהפכו להיות לכל הדורות. אנחנו חיים מהשברי לוחות האלה. ואצל כל אדם יש לפניו את הבחירה, כי כל אחד מאיתנו יש את השברים האלה, את הסדקים, הדברים שלא הלכו, שנכשלו. מה אני מצמיח מתוך הדבר הזה? סיפרתי בהתחלה על בעל המגלה עמוקות, שבספר שלו יש ריש נון בית פירושים על פסוק אחד, לתפילה של משה. ריש נון בית, זה יוצא בגמטריה 252, נכון? האם המספר הזה אומר לכם משהו? היום, היום. מישהו שמע על משהו שגם קשור ל-252? מה, מה? מה זה? מה? 252, שמעתם קצת פרסומות בזמן האחרון? יש פרויקט גדול של שידוכים לרווקים ורווקות שקוראים לו 252. הייתי בט"ו באב האחרון בבנייני האומה, היה כנס, היה שם 2,000 מבקשי זוגיות, רווקים, רווקות, אלמנים, אלמנות, גרושים, אנשים שמחפשים למצוא בן או בת זוג, להתחתן. ולפרויקט הזה שנותן ליווי והרצאות וכולי קוראים 252, שזה שם קצת משונה, נכון? מאיפה בא המספר הזה? שיודע, על הפרויקט הזה הקים בחור, ידיד שלי, קוראים לו צוריאל גביזון. הוא נשוי, יש לו ילדים, אבל הדרך לחתונה הייתה ארוכה ומפותלת. 52. כמה מפותלת? 252. כלומר, הוא זכה להיפגש, לא עלינו ולא עליכם, עם 252 בחורות. כן, תעשו חשבון כמו פה, אנשים יש כאן, תכפילו בלא יודע כמה, ככה. זווה, זווה. מה? אבל ברוך השם, בסופו של דבר מצא את שלו, והוא לקח את הכאב שלו, תשמעו, זה קשה מאוד לעבור מסלול כזה, ועוד אחת ועוד אחת, וכל פעם מחדש, וכמה כוסות קפה הוא שתה בכל הדייטים האלה, כמה נסיעות, כמה זה. הוא לקח את כל הכאב שלו והצער על מה שהוא עבר ואמר, אני עכשיו רוצה להקים פרויקט כדי לעזור לאחרים ולחסוך מהם, להקל מהם את מה שעבר עליי, שלפחות להם זה לא יהיה 252. יהיה רק 1-4-4, שיהיה כמה שפחות, כמה שפחות. וזה דוגמה, שוב, לשברי לוחות, אדם שבעצמו, וואי 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 מה שהוא עבר. אבל הוא לוקח את זה, הוא ממנף את זה. הוא שם את זה בקודש הקודשים. ומהדבר הזה עכשיו מייצר משהו שיעשה טוב לעולם, שיביא גאולה לאנשים, שיעזור. זה שברי לוח שנמצאים בקודש הקודשים. חברים, יש לכם כוח לעוד תשובה? חמישית ואחרונה? ותראו, לא צריך לבחור ביניהם. כל התשובות נכונות. מה אתה אומר? 252 תשובות. אין בעיה. אז עד שבת של... עד שבת תשובה. אני אגיד לכם תשובה חמישית ואחרונה, והיא בעיניי היפה ביותר והאהובה ביותר. בזמן השואה הנוראה באירופה, אז עולם החסידות ספג מכה מאוד חזקה. היה מאות אלפי חסידים שנרצחו במחנות, מתו על קידוש השם. אולי מי שקיבלה את המכה הקשה ביותר זה היה חסידות גור, שהייתה נחשבת לגדולה ביותר בפולין. היו שם 100,000 חסידים לפני השואה, כשרובם הגדול נרצח על ידי הנאצים. היה אדמור מגור בעל האמרי אמת. זה היה שמו, זה היה הכינוי שלו על שם הספר. שמו היה רבי אברהם מורדכי אלתר מגור. הוא היה האדמור הרביעי בשושלת, מאוד מוכר זה האבא שלו. אבא שלו זה היה שפת אמת. יצא לכם בטח ללמוד פעם שפת אמת על פרשת השבוע. השפת אמת, כשהוא נפטר, אז הבן שעליו אני רוצה לספר עכשיו, רבי אברהם מורדכי, הספיד אותו. והוא אמר שם בהלוויה, אבא שלנו זכה לאריכות ימים. אז אח שלו, הבן השני, אמר, מה אריכות ימים? אבא היה בן 58. כשהוא נפטר, זה גיל צעיר, מה אריכות ימים? אז הוא אמר נכון, היו לו שנים קצרות, אבל היו לו ימים ארוכים. כן, הוא לא חי הרבה שנים, אבל בשנים האלה, כל יום, זה היה יום. כל יום הוא מילא אותו, הוא העריך אותו, הוא הכניס בו את, את המקסימום. וכשהוא נפטר, אז הבן שלו נכנס למלא את מקומו, והוא כיהן 43 שנים בתור אדמור. הוא חי בתקופה שבין שתי מלחמות העולם, הראשונה והשנייה. בשנת 1940 הוא הצליח להימלט מאירופה, והוא הגיע לארץ ישראל, ובזה הוא עצמו ניצל, אבל הוא איבד חלק מהמשפחה, כלומר היה לו ילדים וילדות שנרצחו בשואה, לאדמור מגור, ואיבד 100,000 חסידים. היה לו כתבים שמשך 50 שנה הוא כתב, ונשארו תמונים בוורשה, בפולין, ועד היום לא מצאו אותם. היה לו ספרי עם עשרות אלפי ספרים, והיא עלתה באש. הוא איבד הרבה מאוד בשואה, וכמובן חלק מהילדים שלו נספו, והוא עלה לארץ וכיהן פה בתור אדמור. והסיפור היה שבא אליו יום אחד יהודי. היהודי הזה היה חסיד גור, אבל אחרי מה שקרה בשואה, אותו יהודי איבד את אשתו ואת ילדיו ואת אלוקיו. כלומר, הוא כבר הפסיק להיות מאמין ושומר מצוות, הוא היה מגולח ובלי כיפה, אבל עדיין היה לו כבוד לרבי. והוא בא פעם אחת אל האדמור ונפגש איתו ביחידות. והרבי בא לאמרי אמת, רואה אותו, יושב לפניו, והוא היה נראה כמו מת מהלך. אדם גמור, טוטלוס, כבוי, באמת עבר דברים איומים ונוראים. והרבי אמר לו, ספר לי הכל, אני רוצה לשמוע מה עבר עליך. והוא שם מספר בפרטי פרטים מה היה, ופה לקחו אותנו ואשתי והילדים ואני והיה. ותוך כדי שהוא מספר, עיניו זולגות דמעות. זה היה הפעם ראשונה שהוא סיפר ככה את הסיפור מההתחלה ועד הסוף. והרבי יושב איתו ובוכה גם הוא. והם שניהם בוכים ביחד על האסון הגדול שקרה לעם ישראל. ואז הרבי אומר לו, אני יכול להגיד לך משהו? אז היהודי אומר לו, תגיד. אז הרבי אומר לו, כתוב שמשה רבנו לוקח את שתי הלוחות, וכשהוא רואה מה שקרה, שעם ישראל עובד את העגל, אז תורה אומרת, ואתפוס בשני הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. ושאל, בא לה אמרי אמת, מה הדגש הזה שהשבירה של הלוחות הייתה לעיניכם? כלומר, מה זה חשוב שאתם ראיתם את זה? נגיד שמשה היה מסתובב ושובר את הלוחות. העיקר שהלוחות נשברו, שהדבר הקדוש הזה, שהקדוש ברוך הוא עשה, נשבר בגלל החטא. זה משנה בדיוק, ראו, לא ראו. היהודי שתק. אמר לו בעל האמרה אמרת, אני אגיד לך מה הכוונה. משה רבנו רוצה להגיד לבני ישראל דבר עמוק מאוד. הוא אומר להם, ואתפוס את הלוחות, ואשליכם מעל שתי ידיי, ואשברם לעיניכם. דעו לכם, שמה שהלוחות נשברו, זה רק לעיניכם. כלומר, זה רק למראית עין. מי שמסתכל במבט החיצוני, מה הוא רואה? לוחות שבורים, רסיסים. אבל יש עולם עמוק יותר. עולם פנימי. ששם הלוחות נשארו שלמים. בעיניים שלנו אנחנו לא רואים את זה, כי אנחנו רואים פה את השברים. אבל בפנימיות, הלוחות נשארו שלמים. השברים זה רק לעיניכם. יום יבוא ופתאום יסירו לנו את המסך מעל העיניים, יהיה אפשר לראות גם את הלוחות הראשונים שלמים, שמורים. אמר בעל האמרה אמרת לאותו יהודי, תראה, עם ישראל עבר אסון היום ונורא. אני בעצמי איבדתי ילדים שנרצחו שם. 100,000 חסידים אינם. עם ישראל איבד 6 מיליון. איך אפשר להמשיך? אחרי כזה שבר, אחרי כזאת מכה שקיבלנו. אבל תדע לך, שאני מאמין בעומק ליבי, שכל השבירה הזאת הייתה רק לעיניכם. כלומר, בעולם החיצוני שלנו, כן, ירצחו ונהרגו, אבל זה לא הכל. יש מימד עמוק יותר. יש עולם פנימי, עולם של נשמות, ששם הכל שלם. וכל אותם נשמות קדושות שנרצחו על ידי הנאצים, הם נשארו שמורים בלי פגע עם הנשמה שלהם במעלתה העליונה. עם ישראל חי בגודל נשמתו, גם אם לעיניכם זה נראה שיש פה שברים. יבוא יום ואנחנו נראה איך הפנימיות הזאת מתגלה, וכל הנשמות וכל הילדים וכל הצדיקים גם בגוף הם יחזרו ויופיעו ותהיה תחיית המתים. אבל נזכור שכל השבר זה היה לעיניכם. באמת, בפנימיות, בממד הפנימי, בעולם האמיתי, הלוחות נשארו שלמים, וכל אותם נשמות קדושות וטהורות. הוא מסתכל על אותו יהודי, ורואה שפתאום משהו קרה. נדלק לו איזה זיק בעיניים, והוא קם ואמר לרבי, תודה רבה, ויצא. תראו, זה רעיון עמוק, שאמר פה בעל האמרה, אמת, צריך להתבונן בו, במשמעות שלו. אבל אני רוצה לקחת אותו אלינו. אני פה אשתף מרעיון ששמעתי מיהודי בשם הרב יעקובסון מניו יורק. וזה מחזיר אותנו אל מה שפתחנו. אלול זה אמרנו ארון לוחות ושברי לוחות. כל תינוק שבא לעולם זה סוג של לוחות. מעשה אלוקים. שלמים, יפהפים. כל ילד הוא מגיע לעולם מלא בשמחה, מרץ, אופטימיות. כמה חלומות יש לו. הגמרא אומרת על הפסוק, אל תיגעו במשיחי, אלו תינוקות של בית רבן. כל ילד זה משיח בפוטנציאל. כל ילד. מי יודע מה הוא יכול להיות? אני אומר למורים, שבוע התחילו הלימודים, לפעמים דווקא ההוא, שהוא הפרחח של הכיתה, עושה לך פיגועים. עושה לך בלגן, הוא יום אחד בסוף יהיה איזה מפה בצבא, בסוף הוא ימציא איזה נוסחה פורצת דרך, איזה תרופה. לך תדע, אל תיגעו במשיחי. כל ילד, זה משיח בפוטנציאל. זה לוחות שמעשה אלוקים והם שלמים. אבל מה הבעיה? שהילד הזה גדל. ובחיים הוא פה מנסה והוא לא מצליח. וכל מיני מבוגרים שלצידו אומרים לו, עזוב, זה לא בשבילך, אתה לא בנוי לזה, זה לא אלך. והלוחות הולכים ונשברים. ואדם שהתחיל את החיים עם הרבה חלומות. תראו, הרבה אנשים כשהם למדו בישיבה, ישיבה תיכונית, ישיבת הסדר, ישיבה גבוהה, היה להם חלומות, איך יראה הבית שלי? איך יראה שולחן שבת שלי? איך יראה הזוגיות עם אשתי? איך יראו התפילות שלי? ואז החיים. ואנחנו עמוסים, ואנחנו ממהרים, ושגרה, ואין לנו זמן, ו... בן אדם מגלה שהתפילה זה לא מה שחשבתי, והזוגיות זה לא כמו שרציתי, והילדים בכלל, ושולחן שבת. הלוחות נשברים, נשברים. אבל, וזה היסוד, והשברם לעיניכם, השבר הוא רק למראית עין. באמת, החלומות האלה לא נעלמו. הם שמורים והם מחכים. ויש לכל יהודי את ההזדמנות כל שנה, ארון לוחות ושברי לוחות. יש פה את הלוחות השבורים, אבל בעומקם הם לוחות שלמים. ואפשר לעשות את זה, אפשר לשחזר את החלומות, ויש הזדמנות. לא להתייאש. לא מזמן, חגגתי יום הולדת 40. כן, לא מזמן זה 3 שנים. ואז חיפשתי מתנות שוות. הלכתי כל מיני אנשים ציניים, וביקשתי שיתנו לי איזה טיפ, איזה תובנה. כן, זה יותר שווה ממתנות שתופסות מקום בבית. אז אחד מהם אמר לי, יש כזה מושג משבר גיל 40. שמעתם על זה? למה יש משבר בגיל 40? כי בתחילת הדרך, אדם חושב לעצמו מה אני רוצה להיות, כמה אני רוצה להרוויח, מה יהיה המעמד שלי. ואז בן אדם מגיע לגיל 40, והוא קולט ש... הוא לא הגשים את כל החלומות שלו, ואומר לעצמו, ככל הנראה, אני גם לא הולך להגשים אותה. כלומר, זאת האישה, זה מה יש. וזה הילדים, ככה. וזה הבית שלי, וזה העבודה שלי, אני לא הולך מחר לעשות איזה אקזיט, וזה מה יש. ואז הוא נכנס למשבר. כאילו, מה? אז די? זהו? ארון לוחות ושברי לוחות, אנשי תיבות אלול, זה בא להגיד שחודש אלול זאת הזדמנות לפתוח דף חדש. ולא משנה מה היה עד היום. כל אותם חלומות שנשברו, זה לעיניכם. אפשר לחזור לזה. והשנה הזאת יכולה להיות שנה של פריצת דרך. התפילה יכולה להיות יותר טובה, וזוגיות, וילדים, וכל דבר. יכולים לקרות שינויים, יכולים לקרות מהפכים. אני אספר לכם על מישהו, נראה אם תדעו לזהות את זה, את האיש. הוא היה בן 30. כשהיה מועמד לתפקיד סנטור בארצות הברית וקרא לו אסון. אשתו והבת שלו נהרגו בתאונת דרכים. והוא נשאר עם שני ילדים קטנים, שני בנים, והוא עכשיו אלמן ובאמצע מרוץ ופוליטיקה, עכשיו בכלל יפרוש מפוליטיקה ומה אני אעשה עכשיו. לא, בן אדם בן 30 קיבל כזאת מכה, איבד את אשתו והילדה שלו והוא נשאר לבד. טוב, אז זיהיתם נכון, האיש הזה קוראים לו ג'ו ביידן, שלפני שנתיים בערך הוא מונה להיות נשיא ארצות הברית, התפקיד החשוב בעולם. תזכירו לי, באיזה גיל הוא נכנס לתפקיד? 78. שאתם יודעים, פה בישראל, ב-67 אתה יוצא לפנסיה. בגיל 78 הוא מתחיל את הקריירה בתור נשיא ארצות הברית, ותשמעו, יש חזון, יש אופק, יש עתיד. אתם עוד לפני גיל 78? כן, אז אולי יודע, מה? אולי תגיעו להיות נשיא ארצות הברית, מי יודע, אתם עוד צעירים. הכל עוד פתוח לפנינו, לא לוותר על החלומות, ולזכור מה שנשבר זה למראית עין, לא להתבלבל. אפשר בשנה הזאת, ושנזכה ובזה אני אחתום את התשובה החמישית והאחרונה, בקודש הקודשים. יש את הלוחות ואת שברי הלוחות ששבורים למראית עין. בשנה הזאת שתהיה בעזרת השם, שנה מעולה. ברוחניות ובגשמיות ובזוגיות ומי שצריך להתחתן פעיתו בזמנו שהתחתן וחינוך ילדים וכל הדברים וגם עם ישראל היינו כחולמים חלומות גדולים אנחנו פעמים קצת שוכחים קצת מזלזלים בעצמנו קצת מתברברים בדרך כאלה עושות עם בחירות כל הזמן אבל עם ישראל יש לו חלומות גדולים העולם עוד מחכה לאור הגדול של עם ישראל שילך ויפציע ויופיע וזה יקרה בעזרת השם שלכם שבת שלום, חזק וברוך, תודה רבה.